טוב, שלום וברכה. אז אני אגיד איזושהי הקדמה כללית שקשורה להשגה ועילוי, ואחר כך ניכנס לעניין המשכן, בסדר? שקשור לפרשה, פרשת תרומה. באופן כללי, אדם, ככל שהוא מבקש שההשגה הרוחנית שלו היא תהיה יותר גדולה ותאחז במקום יותר גבוה, אז הוא צריך לרומם את ההנהגות שלו שהם יהיו בעצם בהתאמה ביחס לעומק הבקשה של ההשגה שלו. כלומר, רוצה להשיג במקום יותר גבוה, אז הוא צריך גם לרומם את האישיות שלו הרוחנית, וכשההנהגה שלו היא לא מתאימה, אז גם אם הוא ילמד איזושהי ידיעה רוחנית, שהיא לא שייכת אליו, כן? אז ספק אם הוא יבין אותה, וגם אם הוא יבין אותה, אז הוא לא יבין אותה בצורה עמוקה. אז הוא בעצם האדם הוא ישיג עד המקום שהוא הכין את עצמו. בסדר? לפי זכות הכלים שהוא בנה בנפש שלו, על ידי לימוד התורה שלו, התפילה שלו, הקדושה שלו, התארה שלו, המצוות שלו, המידות שלו, כן? החסידות שלו. אז ביחס לכלליות שבו, ביחס לכלל ישראל וכו', זה הכנת הכלים של האדם. ולפי זה הוא יוכל בעצם להשיג בתורה פנימית יותר וכו'. אז עכשיו, בעצם אם אדם לא הכין את עצמו, אז את הכלים של הנפש שלו, אז האור הוא לא יכול להיאחז באמת באישיות שלו, לאורך זמן. כאילו, תובנות פנימיות, הם לא יכולים להדריך את החיים שלו באמת. הוא יכול להתלהב, כן, הוא מרגיש כזה אורות ושמחה וזה, אבל זה יאבד, בסדר? ולעומת זה אדם שכן הכין את עצמו, אז נחת עליו הרוח לתמיד, כמו שאומרים, כן? זה מתברק באישיות שלו. חז"ל אמרו על דואג ואחיתופל, שתורתה מן השפה ולחוץ. כלומר, היא לא חוללה באמת שינוי אמיתי באישיות שלהם, כי הם היו רשעים, שניהם. גם דואג וגם אחיתופל. מכל מקום, אז זה משהו קיצוני, כן, אבל מכל מקום, ההכנה הרוחנית של אדם היא נעשית בשני שלבים. השלב הראשון, שהוא עוסק בתשובה, בצמיחה רוחנית, כן? בשביל להיות שייך לגובה שנדרש. אז הרב קוק כותב ככה, כדי להסיר כל מסך מבדיל, בין הטוב האלוהי הכללי ובין הנפש הפרטית עצמה לו, צריך להיבדל מכל פגם מוסרי. מסיר מעליו כל פגם. דבר שני, זה תוך כדי ההתאמצות שלו להשגה פנימית, אז הוא יגלה תוך כדי תנועה, דווקא בגלל שהוא עוסק באורות גבוהים ודברים כאלה, אז הוא יגלה עוד פגמים, שהוא לא תיקן עדיין, כי ככה זה, כי הוא עוסק באור יותר גבוה, אז הוא פתאום מתגלה אליו משהו לא תיקן, נכון? וזה, כי זה מעכב אותו, אז גם פה הוא צריך לשוב ולתקן, בסדר? זה לא צריך אבל למנוע ממנו לעסוק בתכנים כאלה, אבל הרב כותב באורות התשובה י"ד, פרק י"ד הוא כותב ככה, כשמסתכלים מסתכלות רוחנית ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות הן מפני פגמי הנפש שגרמו האבונות, מתוך הצער של מיעוט האורה מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט. כלומר, יש פה הסתכלות רוחנית, ואז מרגישים בעצם שיש משהו שמעכב אותי בעצם להסתכל, אני בחוץ. אז הוא חוזר ועושה תשובה. וזה שני שלבים שמשלימים אחד את השני. בכל מקום אמרתי שהבקשה של הגילוי הזה של החסרונות, זה לא מעכב את בקשת העילוי הרוחני. עוד מקור אחד, באורות הקודש, הרב כותב כך, כשמוצאים, זה באורות הקודש ג' קוף כף ד', כשמוצאים הצדיקים פגמים ממעשיהם, אינם נופלים ממדרגתם העליונה בשביל זה. כי הם יודעים שהסיבה של היעדר היכולת לתקן כל חיסרון, מפני שעדיין לא זרח האור של הנשמה. כן, הם משתדלים לעלות למעלות עליונות יותר, בהשגה ובבהירות הרוח, כדי שתתחזק הנשמה ביותר, ותגלה עליהם את הופעתה, עד שיוכלו לתקן את כל המעוותים הרוחניים והמעשיים. כלומר, דווקא זה שהוא משיג מדרגה יותר גבוהה של חיים, אז זה מאפשר לו גם לתקן. בסדר? זה אפשר להגיד מהלך משולש, כן? קודם כל הוא מתקן בשביל להתחיל. אחרי זה שהוא מתחיל, הוא מגלה שיש לו הרבה לתקן, אז הוא עוסק בתיקון. ויש דברים שהוא לא מצליח לתקן בהכרח, אז הוא צריך להוסיף עוד יותר הערה בשביל שיהיה לו יותר כוח לתקן. זה זה... אז עכשיו, זה באדם הפרטי. אבל הרב קוק, הוא כזה תלמיד, הוא כותב על תורת ארץ ישראל, שהיא מבארת את היסודות הפרטיים, כן, בצורה כללית גם. אז הוא מבאר את זה גם בצורה כללית, בחיי האומה, לא רק בחיי האדם. שהוא כותב שדווקא העיסוק בתורה פנימית, הוא גורם לאומה להרגיש חוסר נוחות ואי יכולת בעצם להשלים עם מצבי חיים חסרים ומצומצמים. בגלל שהם פתאום נפגשים עם תכנים מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד עליונים, אז הם פתאום מרגישים שיש מציאות של חיים שהיא לא מתאימה לטבע הנשמתי שלה, שהיא מצמצמת אותה. אז הידיעה הפנימית היא מביאה בעצם לתיקון לאומי. כן? זה שעוסקים ברזים. הוא כותב ככה, אני אקריא משהו מאורות התחייה, סמך דלד. הוא כותב ככה, סתרי תורה מביאים את הגאולה. משיבים את ישראל לארצו. מפני שתורת אמת בעוז הגיונה הפנימי דורשת בהרחבתה את הנשמה השלמה של האומה. והאומה מתחילה להרגיש על ידה את הכאב של הגלות. ואיך שאי אפשר כלל שצביונה יצא אל הפועל, כל זמן שהיא דחופה וסחופה על אדמת נחר. כלומר, דווקא מתוך העיסוק בסתרי תורה, אז יש כאילו פתאום בקשה לחיים יותר רחבים, ואז מרגישים שזה ממש לא מסתדר עם המצב עכשיו של הגלות, כי זה מאוד מצמצמת את תופעת הנשמה הכללית של האומה. והתורת אמת, הוא כותב פה, בעוז הגיונה הפנימי דורשת בהרחבתה את הנשמה השלמה של האומה. בסדר? אז באמת רואים שהרבה הרבה מקובלים הם היו גם ציונים, כן? והם עסקו ממש בעלייה לארץ. ומהלך השנים הרמח"ל עלה, כן? רבי יהודה הלוי עלה, כן? הבעל שם טוב ניסה לעלות, הגר"א ניסה לעלות, אור החיים הקדוש עלה, כן? המון המון מקובלים דורשים את ציון ודורשים עוד קומה. מה עוד קומה? זה כבר קשור לפרשה שלנו, לפרשת תרומה. הם דורשים את המשכן, כן? אז באופן כללי הלימוד הרעיוני והפנימי בפרשות האלה שעוסקות, יש עכשיו 4 פרשות יום משכן, נכון? תרומה תצמא, אחרי זה ויקל פיקודי, נכון? אז באמצע יש את כתיסה, אבל בכל מקרה זה 4 פרשות, אז צריך ללמוד את זה, אפשר ללמוד את זה בצורה פרטים, יש המון שם, המון פרטים, אתה יכול להיכנס לכל פרטים, זה המון פרטים, כן? אבל דווקא התורה הפנימית, היא מבארת את הפרטים האלה מתוך מכלול, כן? תכף אני אדבר על זה, הסתכלות אחת, וכמו גוף האדם שיש לו הרבה איברים, אבל יש בו נפש אחת שמאחדת את כל האיברים האלה, והיא פועלת משהו. אז ההסתכלות הרזית היא ככה, היא אוספת את כל פרטי הפרטים שכל הכלים וכל העבודות לכדי הוויה אחת כללית, והלימוד הפנימי הזה זה מעורר ממש צמאון קדוש לבניין הבית. ובעצם כמו שאמרנו שהאומה היא לא יכולה לסבול את הגלות, מתוך ההבנה הפנימית של מה שראוי לה, אז היא לא יכולה לסבול גם את המציאות החסרה של מקדש השם שעומד חרב. ממש זה מתחיל מאוד מאוד כאילו להציק לה, ובצדק, כן, זה גורם לעם ישראל להשתוקק לכל הגובה והגודל שהוא קשור למשכן. אז עד כאן זה הייתה מעין הקדמה כזאת, אבל עכשיו אני אגיד באמת דברים שהם יותר, באמת מראים לעצמי להנחתה, כמו שהוא. אז בואו גם נעשה הקדמה למה שאני רוצה להגיד, הקדמה שנייה, אבל זה שיחה מהספר שלי, זיו הפרשה, שזכינו להוציא בסייעתא דשמיא, היא נקראת הידוד סימפתטי. אתה יודע מה זה סימפתטי? זה, כן. זה במה, כן, נו, מה? סימפתטי? סימפתי אומרים. זה לא קשור לסימפתי, זה סימפתטי, זה אפקט במוזיקה. יש כלים שמוזיקאים שהם ממש, הם בנויים על האפקט הזה שנקרא הידהוד סימפתטי. זה מושג במוזיקה. זה כלים כאלה, כמו סיטר, סרוד, לירה קרטית, רבב אפגנית, אתה שמע, מכיר את ה... סיטר זה קליודי כזה, נכון? שאתה מנגן על מיתר, ואתה שומע מסביב כזה... נכון? זה נקרא הידוד סימפתטי. זה בעצם, אתה מנגן על מיתר אחד, או כמה מיתרים, אבל מסביב יש מיתרים שאתה לא נוגע בהם, לא נוגעים בהם בכלל, והם מתנגנים מעצמם. הם מתוחים, כן, מקוונים לפי תווים מסוימים על הכלי. אז יש כאילו בכלי הזה מיתרים ראשיים ומיתרים סימפתטיים. אז מנגנים רק על, על הראשיים, או עם כלי קשת, גם אפשר כאילו עם קשת, כמו כינו, כזה למשל סרנגי, כן, זה כלי הודי מאוד עתיק. אז יש בכלי הזה שלושה מיתרים ראשיים, שבעצם מנגנים על שלושה מיתרים, כן, אבל יש מאחורי השלושה מיתרים האלה במין תיבה כזאת, אז 37 מיתרים סימפתטיים, והם כאילו הוא הנגן פורט בקשת על שלושה מיתרים, כן, כל פעם על מיתר אחד, כן, אבל כל תו שהוא מנגן, הוא המון תווים מגיבים אליו. זה בעצם זה תגובה שהיא קורית בגלל המיתרים הסימפתטיים, הם איזה תדרים מסוימים, הם פשוט מגיבים, הם מתחילים להתנגן מעצמם, אתה מבין? זה בעצם מה שמתנגן בפסנתר זה נקרא טוניקה, טרצה, קווינטה ואוקטבה, וזה עוד ממשיך. נגיד גם בפסנתר יש עידוד סימפתטי מסוים, אם אני מנגן דו, אז אם אני בכלים עדינים אמדוד את זה, או בהקשבה עדינה, אז התנגד איתי גם מי וסול ודו עוד פעם, וככה זה גם ימשיך עד... זה... עכשיו, אם אני נגן רי, התנגנו כלים תווים אחרים, התנגן פא ולא ורי, כן, ועוד ממשיך ככה, אז בעצם כל תו שאני מנגן, פתאום יש לי כמו אקורד מאחורה, או... וזה זה, זה, זה מאוד יפה, כן, זה ממש, זה נותן... המינג כזה ונותן מאוד מאוד יפה, שכלים, אפילו לירה קרטית זה כלי יחסית, זה כלי לא חדש, אבל לקחו את העניין הזה, ההודי, בהודו זה מאוד מצוי בהרבה כלים, שרוד, כן, אני יודע, סיטר, אז פתאום הרכיבו את זה על לירה קרטית, עשו ממש, ראיתי שאפילו יש כאלה שעושים את זה עכשיו על גיטרה, התחילו לעשות את זה, כן, זה ממש מתנגן, זה מאוד מיוחד. אבל רבב הוא בנוי על זה, רבב זה כלי אפגני גם עתיק, מאוד, מאוד יפה. אז יוצא שבעצם הנגן הוא, זה שיעור במוזיקה, כן? הנגן הוא מנגן מנגינה אקטיבית, ובעצם יש מאחורה ומתחולל הידוד סימפתטי, כמו רקע שהוא מתנגן לבד. אתה לא נוגעים בכלל במיתר, אבל זה יוצר שם את כל היופי של הכלי. זה... ואז יוצא פה שזה שתי מערכות שמשתלבות, כן? לכדי ניגון אחד. מאוד מאוד יפה, בסדר? אז עכשיו, כל זה סיפרתי לא בשביל איזה שיעור פה בתיאוריה מוזיקלית או בסדנה לבניין כלים, כן? לכלי המקדש, אבל אלא המלבים... הוא משתמש כמשל באפקט הזה. הוא כותב את זה. הוא כותב, כן, בפירוש שלו, יש לו פירוש מאוד מאוד יפה. לא יודע מה המוזיקאי, הרבה מחכמי ישראל הם היו גם מוזיקאים, כן, אבל הוא לא היה. היו כמה, לא יודע אם הרבה, אבל... אז הוא כותב שיש חל כזה, שיש בו שני נבלים, שהם נבל קטן ונבל גדול, והנבל הקטן מנגן, וכנגדו מתנגן... מתנגנת מנגינה על הנבל הגדול, הוא כאילו מגיב, זה העידוד הסימפתטי, זה חכמי המוזיקה, הוא כותב, הם יודעים לעשות את זה וכו'. אז זה הכוונה לזה. בסדר, אז הוא משתמש באפקט הזה בשביל להסביר רזים עליונים, גם בעבודת של האדם וגם במבנה של המשכן. אז אנחנו יודעים, כן, שבעצם השם יתברך הוא סידר את ההנהגה של העולם שלו, שבאופן כזה שכל הכוחות וה... עולמות הם נמשכים אחרי לפי מעשה בני אדם, אם לטוב ואם לרע, כן? אז הקדוש ברוך הוא מיום שהוא ברא את העולם, הוא נתאווה שתהיה לו דירה בתחתונים, שהאדם בעצם הוא, האדם הוא נקרא עולם קטן, נכון? והעולם הוא נקרא אדם גדול. ככה זה אצל, גם מופיע בכוזרי, וזה מופיע בהרבה מקומות, בסדר? האדם עולם קטן, העולם אדם גדול. עכשיו, האדם הוא מתאר ומתקדש בבחירה שלו, בעולם הקטן שלו, ועד שהאלוהות, שזו הנשמה שלו, כן? האלוהות שבו, כן? באדם יש איזה ניצוץ כזה של אלוהי, שזה הנשמה שלו, היא בעצם מושלת על על הגוף. זה ההתקדשות של האדם, נכון? מה שדיברתי מקודם, ככל שהאדם יכין את עצמו בכלים, אז ההערה האלוהית יכול, יש לה כלים לשרות בה, יש להופיע בה. אז זו הנשמה. הנשמה, אנחנו מכינים לה כלים להופעה. אנחנו מסדרים את עצמנו בסדר אלוהי מסוים, והסדר האלוהי הזה הוא מאפשר לשכינה לשרות. זה הנשמה של האדם. עכשיו, בוא ניקח את המשל הזה על העידוד סימפתטי, אז האדם הוא כמו המיתרים האקטיביים, בסדר? המיתרים שפועלים, אבל כנגד זה מתנגנת עוד מנגינה, לא, הנשמה דווקא זה, האדם יש לו יכולת להשפיע עליה בזה שהוא מכין את עצמו. לתשכין תשריה באתר פגים, כן? השכינה לא שורה במקום פגום, אבל אם המקום לא פגום היא כן שורה, בסדר? המקום הוא מתוקן, הוא מסודר. זה נכון, זה ברור שהרבי מלובביץ' היה מעדיף שזה כן יהיה מתוקן, רק הוא אומר כרגע שזה לא יוציא את האדם כאילו מהעולם של התורה, כי זה עלול כל כך לשבור את האדם ולייאש אותו ולהרגיש שהוא לא רגוי ולסבך אותו נפשית. יש לרב יהושע שפירא ספר על זה, כן, מה שנקרא אשיב ממצולות, כי זה יכול להכניס אדם למצולות, ממש צריך להשיב אותו משם, צריך לרומם אותו משם הזה. אז הרבי מלובביץ' הוא בצד כזה של נחמה, וזה אומר, תמשיך הלאה, מהאור שבא יחזירנו למוטב, כאילו זה הנקודה, בסדר? אבל עכשיו אנחנו מדברים על, על, על מדרגות הרבה הרבה יותר גבוהות, שוודאי שהאדם, הוא מנהיג את עצמו באופן של, 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 של שהאלוהות שבו, שזו הנשמה שלו, היא מושלת על הגוף שלו והכוחות שלו, אז ההערה מהמעשים שלו היא עולה להעיר לכל העולמות. והיה כנגן המנגן במיתר הראשי, שזה הנפש שלו, כאילו האישיות שלו. אז כל הכוחות שבעולם, שזה הגדול, שהם כמו מיתרים סימפתטיים, הם מתנגנים. כלומר, כל הכוחות הרוחניים הם פתאום מזילים שפע וקדושה וברכה וחסד והערה והשגחה כנגד ההנהגה של האדם. זה הכלי הקטן שלעומתו מתנגן הכלי הגדול, ההשגחה הכללית על העולם. עד כאן זה בסדר? אז זה דברים מאוד עליונים. כן, אז אדם שהוא מרומם את הרוחניות שבקרבו, הוא בעצם גורם לעילוי של כל המציאות. בסדר? ומהעולם הרוחני, אם הוא מנגן, כאילו בוא ניקח, שהוא הולך בצדקות וחסידות וזה, אז הוא מנגן ניגונים שמחים כאלה, כן? אז גם יש מנגינה שמחה בכל העולמות עליזה, אבל אם הוא מנגן מנגינות דיסרמוניות, כן? המיתרים לא מקוונים, נכון? יש שם, אז גם כן, בהתאם לאופי הפריטה של האדם, אז יש דיסרמוניה בכל המציאות. אז עכשיו, תגיד מה, כל אדם הוא ככה משפיע על כל המציאות, אז באמת, המלבי מסביר, בפירוש שלו פרשת תרומה, זה נקרא רמזי המשכן, הוא מסביר שככל שמדרגת האדם היא יותר גבוהה, אז ככה ההשפעה שלו על העולם היא גדלה יותר, כן? והאבות, כאילו בעצם, האבות הם הן המרכבה, כאילו, האבות, כל אחד מהם, כל המציאות הרוחנית, היא כאילו התנגנה ממש לעומתם, ממש, יש להם, כאילו, היה פה התרחש במשל, עידוד סימפתטי רב עוצמה, בגלל העבודה שכל אחד מהאבות, והם התחילו בעצם להוריד את השכינה לארץ, עד שהכל נמשך אחרי החלק, כן? אז הם חלק פה, אבל הם הופעה אחת, כן? אבל כל ההשגחה היא נמשכה אחרי אברהם, אחרי יצחק, אחרי יעקב, בסדר? אז עכשיו, האדם הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול, אמרנו מקודם, נכון? והם קשורים זה בזה, זה שני הכלים האלה, או שני סוגי המיתרים האלה. אז יוצא בעצם שאמרנו שהאדם עסוק להופיע את נשמתו, נכון? בארץ. אז האלוהות שבעולם הגדול היא נמשכת אחר האלוהות שבעולם הקטן. האלוהות שבעולם הקטן זה הנשמה של האדם. ואם הוא מצליח להוריד אותה, כאילו להופיע אותה, לחיות אותה, לחיות על פי נשמתו, אז האלוהות שבעולם הגדול, זה כאילו, היא גם מופיעה בארציות, זה נקרא השראת שכינה. השראת שכינה בעולם הגדול, באדם הגדול.
מה, זה השראת שכינה זה על ידי האדם?
על ידי האדם, על ידי הניגון של האדם. בסדר? דברים פנימיים קצת, מאוד. אז יוצא שהאבות הם נסו למרכבה ממש למקדש, הם נסו למרכבה ולמקדש שהשם שכן עליהם. בסדר? זה האבות. אז תגיד, טוב, אז כל אדם הוא ככה כמו האבות, אז איך אומר רבי שמעון בגמרא, ראיתי בני עלייה והם מועטים. יש מעט אנשים שהם כל כך משפיעים, שהם קדושי עליון כאלה שזכו להיות מקדש להשם ומעון לכבודו כמו האבות. זה לא כל אדם הוא ככה. יש אבל, אנחנו יודעים, משה, אהרון, יוסף, נכון, דוד, זה כל אחד מהם הוא מרכבה לשכינה גם כן, נכון, למידה אלוהית מסוימת. אבל, עכשיו, הוא אומר משהו יסוד מאוד מאוד יפה, המלבים, הוא אומר שנפשות ישראל, כל אחת מהם הוא ניצוץ של זיו האלוהות. היא ניצוץ, כל אחת מנפשות ישראל. ומאורי אור נאצלות, כן? והם חלק אלוה ממעל, אבל בכל זאת כל נפש ונפש היא רק ניצוץ קטן מהרוחניות האלוהית. אבל כל הנפשות האלה הן מתאחדות במשכן. יש פה כאילו בעצם מרכז כובד רוחני, שהניגון שעולה ממנו הוא יעורר את ההנהגה האלוהית הכוללת, ולכן ציווה השם על המשכן. זאת אומרת, ככה, האבות, אמרתי, הם היו כל כך מרכזיים, שכל ההנהגה האלוהית היא יופיעה לעומתם, נכון? על פיהם. אבל לא כולם במדרגה של האבות. מה עשה השם? מה הוא ציווה על הקמת המשכן? והמשכן הוא בעצם מאחד אותנו גם כן לכדי נפש אחת, שהיא פועלת את אותה פעולה שהאבות כל אחד מהם פעל. אז אתה מבין את זה, אבל הנפש הזאת היא מקטירה קטורת, היא מקריבה קורבן, היא מדליקה את המנורה, על ידי השלוחים שלה, שזה הכהנים, נכון? אז זה מרכז כובד רוחני, שהניגון שעולה ממנו הוא מעורר את ההנהגה האלוהית, את העידוד הסימפתטי הזה, בסדר? לצורך העניין, ובעצם המתאחדות כל נפשות ישראל, כל נפשות של האומה הישראלית כמו איש אחד, שיש לו השפעה על כל המציאות. וזה מה שמאפשר לשכינה להופיע בארץ, ומחבר את האלוהות לעולם כולו, ולעומת התווים שמנוגנים בעבודת המשכן, אז מתנגדות מנגינות עליזות של הזלת השפע השמימי לעולם. אז רגע. אז זה באמת בעיה. עכשיו שאין משכן, אז חסר מרכז כובד רוחני, ויש הרבה בלגן ורוע. משתולל בעולם, לא יודע. כן. בסדר? הרבה שפע לא נעצר בשמיים, לא מגיע לארץ, או יורד יותר במקום יותר, באופן יותר גרוע, לכל מיני חיצוניים, לכל מיני מציאות שהוא לא אמורות לקבל את השפע הזה. זה אמור הכל להגיע לעם ישראל, מתוך כך לכל המציאות, אבל כל מיני גנבים גונבים את זה בדרך, כן? אבל זה תלוי בתשובה. בכל מקום, הקדוש ברוך הוא אומר בפרשה, כתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז המדרש אומר, בשמות רבה, למדלת, הוא אומר, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן, אז הוא התחיל מטמיע ואומר, כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עליונים ותחתונים, והוא אומר לי, עשה לי משכן, כאילו, הוא תמה, איך יכול בשר ודם לעשות משכן לשכינת השם, כן, זה... והשם בעצם אומר למשה, דווקא אתה ביכולתך לעשות, למה? כיוון שאתה בעצמך מתנהל כמשכן. כלומר, את סדרי האחזות השכינה שמתקיימים על ידי כלי גופך, אני אעזור לך להעתיק לכלים חיצוניים, ואת ההנהגות שלך לסדרי העבודה במשכן. זה יוצא כאילו שמשה אמרנו, משה עצמו הוא כמו המיתר האקטיבי, כן? הוא מרכבה לשכינה, משה. והוא מעתיק את ההנהגה שלו עכשיו לכלים חיצוניים. זה רז מאוד מאוד גדול הדבר הזה. בעצם משה הוא שקול כנגד כל ישראל, נכון? והוא מצטווה לבנות מעון שתאחז בו האלוהות הכוללת, כפי שנאחזת נשמתו בעולם הקטן שלו, כן? אז, וזה בעצם עומק הפסוק, כתוב, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ותבנית כל כלה, וכן תעשו. מה זה ככל אשר אני מראה אותך? איך אתה תדע לבנות משכן? אני מראה לך אותך, כאילו, ככל אשר אני מראה אותך, תבנה על פי ההנהגה שלך, כלי שכל נפשות ישראל יתאחדו בו לנפש אחת. הנפש שלך יש כולה כנגד כלל ישראל, אבל צריך בכל זאת לדורות שכלל ישראל יתאחד במקום מסוים, שהוא יאפשר את ההידוד הסימפתטי הזה, את ההשפעה האלוהית על העולם דרך העבודה של ישראל במשכן. ובאמת המשכן, המלבים שם אומר, זה לא חידושים של המלבים, רק הוא מסדר את זה מאוד יפה. המקור זה בזוהר תרומה, זה שם מובא בעריכות ועומק גדול. הוא בנוי המשכן בדמיון אדם, בעל איברים פנימיים וחיצוניים. אז הוא מפרט שם המלבים, והשולחן זה כנגד המוח. המנורה כנגד הבינה שבלב. השולחן כנגד החיות והכוח שנותן הלב לכל הגבייה. כי בלב יש צד רוחני וצד גשמי. נכון, הוא מזרים גם דם, נכון? הוא לא רק העולם של הרוח. אז והמשכן והמכסה שלו זה כנגד גוף האדם הכללי. כן, שחופף על או מקיף את הכלים הפנימיים, נכון, יש צלעות האדם זה כנגד הקרשים, כן, עצמות, כן, יריות אור שמכסות את המשכן וכליו, זה הכל מקביל כזה. המזבח החיצון זה קשור כנגד מערכת העיכול של האדם, שהיא מאפשרת לנפש להיאחז בגוף, נכון? אז ככה זה גם המזבח, זה קורבני לחמי לישי, נכון? זה כאילו כביכול אכילה פה של אישה, אישי השם, מה שהכוזרי אומר, מאמר שני. אז ככה הוא מסביר הכל, נגד כל כלי, כנגד כל איבר ממש, כאילו הוא מפרט את זה ברמה של החושים והכל, כאילו ממש, מאוד מאוד מעניין ללמוד את זה, כן? ראש חודש אדר היום, נכון? מי שנכנס אדר, מלבים בשמחה, זה השיר שאנחנו שרים, וזה פירוש הרבה שנים חזרתי אליו כל שנה, כל שנה, כל שנה. תשאר לעצמי מלבים בשמחה. זה תמיד שבת תרומה, אני השתדלתי לחזור עליו. פירוש מאוד מאוד חשוב, הוא מרומם אותך בבת אחת אל השמיים. זה בפירוש שלו על התורה, אבל זה לא הפירוש על התורה, אלא יש לו בפירוש של התורה, יש לו כל מיני פתאום חיבור כזה, כן? יש את זה לאורך כל החומש, כן? אז הפירוש שלו נקרא התורה והמצווה. חומש מלבים תיקח, כאילו, ופתאום מופיע שם התורה, רמזי המשכן, בסדר? ופרשה הבאה זה רמזי בגדי הקודש, יש לו גם חיבור מאוד יפה, אבל זה בגובה העליון, פרשת תרומה זה דברים ממש פנימיים, כן. זה לא קצר, אבל איך שלומדים את זה, כאילו, בסדר. זה מאוד מאוד מרומם. רמזי המשכן. אז הוא מסביר ממש על כל כלי, כנגד כל איבר, כמו אורגניזם חי, שכל אחד מהאיברים שלו הוא משלים את הפעולה של הזולת. אנחנו אמרנו שהמשכן עם כל הפרטים שלו זה, אבל כמו גוף של אדם. אז אנחנו מבינים עכשיו עוד יותר, זה כמו ההנהגה של משה. בסדר? ככל אשר אני מראה אותך, בסדר? אז יוצא שהמשכן הוא גוף שכולל ואוסף ומאחד את כל נפשות ישראל לכדי נפש אחת שמקריבה קורבן, מקטירה קטורת. ועל זה נאמר, וכן תעשו. מה זה וכן תעשו? כלומר, שיעשו הכלל מה שעשה משה בפרט, וכן תעשו. תבנית המשכן, אשר אני מראה אותך, נכון? ככל שאני מראה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כלה, וכן תעשו, כלל ישראל יעשה את ההנהגה הזאת, יעשו הכלל מה שעשה משה בפרט, שעשה כל כנגד כל ישראל, והיה משכן אחד. עד כאן. שאלות, טענות, מענות, קושיות? בסדר? כן, זה מאוד פנימי, זה מאוד מאוד עמוק. לכן עשיתי הקדמה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.